טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה בפרק א'. זה שיעור רביעי בפסקה הזאת לדעתי. אני חושב שאחרון, אבל אני תמיד אומר את זה ולא בטוח. פסקה א', זה בעמוד ממחת, אתם רואים? אני אעשה איזה תקציר ככה מבט על הנקודה של הפסקה הזאת, ואז ניכנס לפסקה האחרונה שלנו. בעצם הנושא שלנו זה היחס אל האלוהות, כן? הבינה יותר שלמה ומתוקה, אני אומר עכשיו את הדברים במילים שלי, כי ניכנס פה ללשון של הרב, זה ארוך ומסובך. הבינה יותר שלמה ומתוקה היא שאנחנו מתייחסים אל האלוהות בתור נשמת הכל, נשמת הדכל נשמתין. אנחנו, כל דבר במציאות הוא זקוק לאור קיום והפרחה, ובבחינת גוף אל האלוהות, שהיא בבחינת נשמת הכל. היא הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה. כל דבר במציאות הוא נזקק להשלמה אלוהית, להתקדמות על פי הערכים האלוהיים, לחיים יותר שלמים מהחיות האלוהית וכו'. עכשיו, הדבר הזה הוא, יש לו השלכות. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אליו בעצם החיים שלנו. כלומר, אנחנו חיים אותו, אנחנו מתדמים אליו, אנחנו דבקים בו על ידי ההתדמות. על ידי ההליכה בדרכיו, ואנחנו לא עסוקים בלחשוב עליו, כי אין לנו שום השגה בו, לתפיסה ומחשבה, לך מחשבה תפיסה בכלל, אין מחשבה תופסת אותך, תופסת בך כלל, אלא אנחנו עסוקים בלחיות אותו, בלהופיע בעצמנו שלמות אין סוף. כל הזמן, להוסיף בעצמנו יותר ויותר שלמות, כל החיים, להשתלם, להתקדם, להיות יותר ישרים, יותר כלליים, יותר מוסריים, יותר קדושים, יותר תיאורים, יותר אלוהים ממילא. עד כאן זה בסדר? זה ראינו בעריכות כמה שיעורים על הדבר הזה. בסדר, חברים? בסדר? זו נקודה מובנת? זה יושב? בסדר? אז עכשיו, הדבר הזה, אצל היחיד, זה דבר קל יחסית להתאפס עליו. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את השיעור שאני אומר עכשיו, או את השיעורים שקדמו לו, ואנחנו מבינים שהיחס שלנו אל האלוהות הוא זה היחס שאנחנו חיים אותו ולא חושבים עליו או מגדירים אותו, שזה ודאי מביא להרבה קלקולים והגדרות ופסל ותמונה ואל זר ואל נחר, אלא יחס של אנחנו כל הזמן מוסיפים בעצמנו את תופעתו, כן? אנחנו מיישרים את החיים שלנו, אנחנו מכינים כלים לאור האלוהי שיאחז בנו, שהרשמים האלוהים יחוללו בנו שינוי. אז אנחנו לא מגדירים אותו. אז זה באדם יחיד, אם הוא מבין את השיעור הזה, והוא ככה מיישב את הדברים בדעתו, אז הוא מגיע לבינה יותר מתוקה של דעת האלוהות. כלומר, דעת אלוהים שלו היא מיושרת, היא נכונה. אבל, אז זה היחיד. אבל בתור אומה זה קצת יותר מורכב, כי צריך לי שזה הכנה מוסרית. צריך סימפתיה אל הטוב, אל השגב והאלוהי, ואנחנו רואים שזה עדיין לא קיים אצל אומות העולם, ולכן כל פעם שהם נפגשים עם עם האלוהות, אז היא קונה אצלהם האלוהות איזה מין יחס של אל זר ואל נחר, וכל מיני תכונות שונות משונות וקריקטוריות, שמעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן מיישרות אותם. זה ראינו בעריכות. זאת אומרת, עוד פעם, זה היחס הנכון, אבל בתורת כלל, אצל האומות זה קשה. לכן יש לאנושות מורשת פליטה בכנסת ישראל, שהיא, אולי נקרא את הפסקה הזאת, למרות שעברנו עליה בעריכות שיעור קודם, אבל רק בשביל להיכנס לפסקה האחרונה, שזה הנושא שלנו היום, פשוט, הפסקה האחרונה יושבת על זה, על הפסקה הזאת. אז תסתכלו בעמוד ממחת למטה, אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. כלומר, יש הצלה, כן? שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. אומה ישראלית היא מאוהבת בקדוש ברוך הוא, היא מיישרת את עצמה, יש לה יחס נכון. הרגש מעיד והבינה מבררת שלאו עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, מרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. ככה אומה ישראלית מתייחסת אליו. מחיה הכל ושומר הכל, לא מגדירה אותו, אלא הפוך. מתייחסת אליו כל מה שאנחנו אומרים זה דברים לא מגדירים, אלא הוא מקור הכל, הוא טוב לכל. שומר הכל, מצמיח ישועה לכל, והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה, לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. זאת אומרת, מערכות החיים הכלליות שלנו הן מתיישרות לפי דעת אלוהים שלנו. אם דעת אלוהים שלנו היא מעוותת, אז גם כן זה יתבטא אחר כך בכל מערכות החיים כלליות, בהנהגה, בכל דבר. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, נסתגלה לה נבואה להזכירה, והוכנו לה גלויות לפשט את הקמימיותה, שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. זאת אומרת, אם האומה הישראלית היא קצת צרה מהדרך, אז באה נבואה ליישר אותה. בסדר, עד כאן ראינו בעצם שיעור קודם. הצימאון החי, אני מתחיל עכשיו את השיעור שלנו. הצימאון החי, המוחש הזה, בגלל המילה הזה חזרתי לפסקה הקודמת, בסדר? מה שדיבר עד עכשיו. צימאון החי הזה אל האלוהות, אל הדבקות, אל הטוב הגמור, אל האור, אל הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, ורחמיו על כל מעשיו, מחיה הכל ושומר הכל. הצימאון החי הזה, לחיות את האלוהות, להידבק בו, להופיע אותו בחיים הארציים, במערכות הכלליות של האומה, בצבא, בפוליטיקה, בחקלאות, בתרבות, באומנות, בכלכלה, בחיים האישיים של כל אדם ואדם, בחיי המשפחה שלו, בחינוך הילדים שלו. צימאון החי הזה, הממלא באורו ומתיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, זה לא מתגדר רק בחיים הפרטיים של האדם, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחיזיוניים, הולך ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית, ועד האומה ועד העולם כולו להתרקם. אז זאת אומרת, כיוון שיש לנו צימאון חי לחיות חיים שלמים, חיים מלאים, חיים אלוהיים, זה נקרא כל זה תשובה. אנחנו בעצם בסופו של דבר, זה גורם לנו לצאת מהגלות, לשבור את עול הגלות, לרצות לעלות לארץ. הנושא שלנו זה אורות התחייה, נכון? זאת אומרת, הרב פה הוא נכנס פה לעומק הפנימי של כל תהליך התחייה מצד הפסיכולוגיה של האומה, שהוא בעצם בקשה של חיים יותר שלמים, יותר עצמיים, או במילים אחרות של תשובה. אז האומה, כשהיא מתעוררת לשוב אל ארצה ולהתנער מהגלות, זה עצמו תשובה. תשובה של האומה. זה גורם לנו, זה נגרם לנו מדחיפה פנימית ומרצון לחיות חיים עצמיים. כן, אבל עוד פעם, כשזה יושב על דעת אלוהים אמיתית, כשהדעת אלוהים אמיתית, מה שהרב התחיל שם בפסקה הראשונה, שאנחנו מנסים לחיות אותו, להופיע אותו יותר ויותר כל הזמן, להוסיף כל הזמן בעצמנו שלמות גדולה יותר, שזה הופעתו, אז אנחנו גם לא נסבול את הקבר של הגלות לאורך זמן. אנחנו חייבים להתנער מהגלות. זה נקרא תשובה. תשובה זה לשוב אל חיים יותר שלמים, אל החיים יותר עצמיים. אז הרב כותב את זה, אז הפנה אותי איזה תלמיד חכם מהיישוב שלנו שקוראים לו הרב יוסי זק. אז זה הרב כותב את זה גם במאמר שנקרא תשובה והשלום באורות התשובה. הוא כותב בעצם ש ובשביל כך, אני מקריא לכם באמצע הפסקה. הננו חייבים לגלות את הרז הזה, שהתשובה האמיתית של כל ישראל, שהשיבה לארץ ישראל ההולכת ומתגברת בקרבנו, היא אחת מחוליותיה הגדולות. זאת אומרת, אחת ההופעות של תנועת התשובה, זו התנועה הציונית. זה השיבה לארץ, בסדר? זה חלק מהתשובה, כי התשובה זה חזרה אל חיים יותר שלמים, יותר גדולים. היא מוכחת להיות מוצבת בקרב נפשנו פנימה בצורה של חזיון כביר רב עונים, המוסיף לנו אוצרות של איזוז וחי, לקום ברוח אמיץ נגד כל סותני נפשנו וכו'. אז במקום אחר פה המגיע, שזה הרב צבי יהודה, הוא מפנה לעוד מאמר שהרב קוק, זה בפרק י"ז, פסקה ב', אז שם הוא כותב את זה הרב בפירוש, הוא כותב ככה ש... הערת התשובה ישנה בישראל, התעוררות זה גם כן מאמצע פסקה. תשימו לב, זה דברים, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה. הוא כותב ככה, התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. זה עצמו תשובה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבת עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים, תכף אנחנו נראה מה זה המסכים האלה, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מהופיע עלינו. זאת אומרת, יש התעוררות של האומה, זה בעצמו תשובה. אז מכל מקום, מאיפה זה בא, הרצון הזה לחיות בצורה יותר שלמה? זה בא, קודם כל זה יושב על דעת אלוהים אמיתית, מבוררת. הרב, זה מאמר מאוד מאוד עמוק, והוא מקביל לכמה מאמרים של הרב, כן, שהוא גם גדל בנושא הזה. במאמר הדור הוא אומר שהמחלה של הדור זה בראש פסגת המחשבה, בסדר? זה לא ביצר הרע, זה לא דור קטן עם רגליים רצות להרע, אלא המחלה שלו היא מתחילה בראש פסגת המחשבה. מה זה ראש פסגת המחשבה? שאני חושב ומבין, זה מה שהרב פה מברר במאמר שלנו. כלומר, שדעת אלוהות, דעת האלוהות היא לא מבוררת אצל האומה. ולכן יש לזה הרבה סיגים, הרבה הופעות שהרב מתמודד עם הצער שלהם במאמר הדור. כשדעת אלוהית היא אמיתית, אז האדם הוא חי יותר נכון, הדור חי יותר נכון. הדרישת חיים שלו היא כל הזמן גדלה, הוא מתמלא בחיות ובשמחה כל הזמן, מהופעה של תוספת שלמות בחיים שלו וכו'. אבל כשדעת אלוהים היא לא מבוררת, אפילו אצל אנשים שהם אוחזים בתורה ומצוות, אז התגלו לא מעט חסרונות. בסדר, אז ביניהם... פה, כן, מה שאנחנו מבררים פה במאמר הזה, שכאילו אנחנו, לא כאילו, דבקת אותי מה כאילו שלך, אתה... אוקיי, אנחנו בגמילה מכאילו, כבר הרבה שנים, כן, זה כבר הרבה שנים, וגם מזוטי, אז אתה יודע שאין מילה כזאת בעברית זוטי. כל הזמן אנשים אומרים, הזוטי, נכון? אין כזאת מילה בעברית, הזוטי, נכון?
על מה אומרים הזוטי?
על כל דבר, המכונית הזוטי. מה? שמחרתי. כל מה אומרים הזאתי, אבל אין כזאת, זה לא... הזאת, כל פשוט אומרים, אמור מעטה, הזאת, נכון? מה זה הזאת? היא, אבל אתה רוצה להגיד את זה? אוקיי. טוב, זה מאמר מוסגר כמובן, ליהודי חן. מכל מקום, אז... הבעיה היא... כשדעת אלוהים היא לא מבוררת, יהיה לזה המון המון התראות בענפים. המון המון. כשהיסוד של הכל הוא לא מיושב טוב, היחס אל האלוהות הוא לא מיושב טוב, אז אדם נשאר עם איזה יחס אל האלוהים כמו שהיה לו בגן. כאילו שהקדוש ברוך הוא מציץ עליו מהחלון ורושם כל מה שהוא עושה, נכון? כאילו שהוא מגדיר אותו קצת, כמו שהילד בגן, הוא חושב על האלוהים. יש לו איזה ציור בראש, הוא מגדיר אותו מבחוץ לו, ואנחנו אומרים לו, אם יש לך ציור בראש, זה, איך אומרים, הגיע הזמן לסלק אותו. דיברנו על זה בעריכות בשיעורים קודמים. והעבודה היא לא צריכה להיות מתוך יראה חיצונית, אלא מתוך אהבה פנימית, מתוך יראת הרוממות, מתוך הערצה כלפי הגודל האלוהי, מתוך רצון לחיות אותו בארץ, בכל מערכות החיים. מתוך הזדהות, מתוך... לא, ברגע שאדם מגדיר, אז היחס הופך להיות יחס חיצוני. יחס חיצוני, יהיו הרבה השלכות אחר כך. כשהתעורר האור של הגאולה, מה שעכשיו דיברנו על זה שתנועת התשובה, הרצון לחיות חיים יותר שלמים, זה מתבטא ברצון של האומה לשוב לארצה ולחיות חיים גדולים. גם היום אנחנו רוצים להוסיף עוד קומות, אנחנו רוצים את ארץ ישראל השלמה, רוצים בית מקדש, רוצים חזרה של הנבואה, רוצים הרבה דברים. וכל זה, זה בא מדעת אלוהים אמיתית. הרצון הזה להופיע בארץ אור אלוהי יותר גדול, יותר שלם, יותר שראוי לנו. אבל אם דעת אלוהים היא לא מבוררת, זה הנקודה של של המאמר שלנו, אז יהיה לנו זה אחר כך כל מיני, זה יתקע, יתקע את הגאולה. יהיו כל מיני חסרונות שיעוררו כפירה. החסרונות אצל הדתיים מעוררים כפירה אצל הרחוקים, כי הם אומרים אתם לא שלמים. למה הם לא שלמים? בגלל שדעת אלוהים לא מבוררת. אתה מבין כמה השלכות יש לזה? מה שמעורר את הכפירה, אני אגיד את זה בצורה חריפה, זה הדתיים. וואי! שמעתם? למה? כי דעת אלוהים לא מבוררת, אז המעשים הם לא שלמים. אז באים אנשים ואומרים, אנחנו יותר מוסריים מכם, אנחנו יותר שלמים מכם, אנחנו יותר כלליים מכם. אבל אם דעת אלוהים היא מבוררת, לא יגידו את זה, כי הוא אנשים כלליים, מוסריים, גדולים. יש לזה המון השלכה. אנחנו נראה את זה תכף, בהמשך הפסקה, אני רק פה בהתחלה. כן. לא, לא, זה שיש בכלל אבא אמינה כזאת, להקים מדינה ששם השם לא מופיע בראש, זה בגלל ששם השם הוא מצטייר כדבר מצומצם. זה שהוא מצטייר כדבר מצומצם, כאילו הדתיות מצטיירת בצורה מצומצמת, זה בגלל שדעת אלוהים לא מבוררת. אתם מבינים? זה כאילו... זה המחלה בראש פסקת המחשבה. אתה צריך לפתור שם את הנקודה. שדעת אלוהים תהיה מבוררת. שאנחנו מתייחסים אליו בעצם חיינו. אנחנו חיים אותו. הוא מקור הכל, הוא מחיה את הכל, מפריח את הכל. אנחנו לא מגדירים אותו. ברגע שאתה מגדיר אותו, אז זה כמו חמץ. עכשיו, שאור הגאולה מופיע, החמץ הוא מעכב. אתה עובר עליו בל יראה או בל ימצא. זה יתקע את כל התהליכים של הגאולה. במקום להיות שותף ומוביל ו... ורואה את המהלך האלוהי, אז אתה עומד מהצד ואומר, מדינת הכופרים איננו מאמינים. מבקר, מסתייג, לא משתף פעולה, נשאר בגלות, כל מיני תופעות, כל מיני צורות של תופעות שהן מבטאות חיסרון הרב אומר, בדעת אלוהים. עד כדי כך. וזה עצמו יגרום לכפירה. יגרום לכפירה. זה יגרום אם הציור של הדתיות הוא מתראה כדבר פרטי. אני לומד עצמי, העולם הבא שלי, לא משנה, לומד אפילו, אבל אני לא רואה בכלל בגאולה, כאילו בתהליך שקורה עכשיו, תהליך אלוהי, אני לא מרגיש צורך להיות שותף אליו, אני מרגיש צורך להבין את הדף גמרא שלי. אז זה בעצמו יגרום לכפירה אחר כך. אתם יודעים מה אני אומר? דעת אלוהים... לא, שדעת אלוהים היא לא מבוררת. מה היחס אל האלוהות? שהוא מחיה הכל, מפריח הכל, מאיר הכל. אנחנו עסוקים בלהתמלות מי הוראו. אנחנו עסוקים לא בלחשוב עליו ולהגדיר אותו, אלא לחיות אותו, להופיע אותו בארץ, להיות יותר שלמים, יותר כללים, יותר מוסרים, כל הזמן להוסיף, לראות את הופעתו, להיות שותפים להופעתו, לקדם את הופעתו, דרך מה שהצרכים של התקופה, לפעמים הצרכים של התקופה זה תעלה לארץ, תבנה יישוב, תבנה מושבה, נכון? תיבש ביצות, תלך לצבא, זה הצרכים עכשיו של התקופה, ככה אתה מופיע דעת האלוהות, אבל אם, ככה אתה מופיע אותו בארץ, אבל אם דעת האלוהות הוא מצומצמת, אז אני לא רואה בדברים האלה הופעה אלוהית, אני לא רואה, אני רואה את הדתיות שלי הקטנה. וזה עצמו יוצר כפירה, אנחנו רואים זה עד היום, עד היום, עד היום. יש מלחמה נגד דתיות קטנה, זה כל בחירות, כל הזמן, כל, כאילו אומרים, תראו, זה דבר קשה מאוד. אומרים, רחוקים לדתיים, אנחנו יותר שלמים מכם. אנחנו עסוקים בדברים כלליים, אנחנו מתגייסים, אנחנו זה, איפה אתם? שעכשיו כל הזמן דיבורים על זה, נכון? כל הזמן הפגנות על זה. עכשיו, בימים האלה, נכון? זה... אז זה מתחיל ממה? זה מתחיל ממה? ממה זה מתחיל? זה מצוין, אבל זה לא מספיק. צריך שהתורה היא תורה כללית, תורה גדולה, תורה... מה? תקשיב, צריך... דוד המלך הוא נלחם. דוד המלך הוא נלחם. היה תלמיד חכם, ענק, נכון? היה נביא אפילו. היו, אז יואב היה תלמיד חכם, תלמיד חכם עצום. בניה בן יהודה, תלמיד חכם. אתה יודע, הם חכמים עצומים, מה זה קשור? למה? מלחמת מצווה יוצא חתן מחתרו וקלה מחופתה. אני לא אומר בפרקטיקה איך עושים את זה, מה צריך לעשות מה זה. אני בא לתת דוגמה, זה לא הדוגמה היחידה, יש הרבה דוגמאות כאלה, הרבה דוגמאות. הכל מתחיל מדעת אלוהות. אם דעת אלוהות היא מבוררת, אז זה יצריך את האדם כל הזמן להופיע את השם בצורה גדולה יותר, שלמה יותר בעצם החיים שלו, לדרוש מעצמו, להיות אדם כללי, להיות אדם מוסרי, להיות אדם שלוקח אחריות על הדור, לוקח... ואם דעת אלוהות היא לא מבוררת, אז אנש. כאילו, תן לי אני והקהילה שלי ואנש. ואז זה יגרום לכפירה. וזה יגרום לזה שאתה לא שותף... לכל המהלך הציוני, ואתה בחוץ, וזה עצמו עוד יותר גורם לעוד יותר כפירה. מסובך מאוד. הכל מתחיל לדעת אלוהות.
מה שאתה קוראים לדעות כאלו? מה? אני מניח, יש כל מיני אנשים שקוראים שלא צריכים לעלות לארץ, נכון? בגלל שככה וככה,
ומגיע המחמשך, וזה
דעת...
אז זה מה שהרב כותב אליו.
מה נכון?
מה נכון? מה שאנחנו אומרים.
לא
לשלול, אנחנו לא שואלים אף אחד, יש לנו המון מה ללמוד, יש לנו המון מה ללמוד מכולם, אנחנו רחוקים מלהיות שלמים, אנחנו לא באים לשלול שום דבר, אנחנו באים לברר כמו כל נושא שאתה מברר, בירור האמת או בירור אמוני הוא בירור שהוא, יש לו השלכות מרחיקות לכת, השפעות של חיים, הרב קוק כבר יותר, שנייה, הרב קוק, כבר לפני יותר מ-100 שנה, צועק את הדברים האלה, והם עדיין, איך אומרים, כאילו נכתבו הבוקר. זה אותה נקודה, בסדר? מה אתה אומר? וממה זה מתחיל? מהמידת אלוהים. כן, מה אתה אומר?
כל אלה שגרים בחו"ל, אבל אני, זה בנושא,
כמו
שגר שם. אין להם מקור,
זה סמוכים
לדבר, זה טעות כאילו מה
שהם עושים? טעות חמורה ביותר, זה חילול השם. כתוב יחזקאל, המדבר שם כתוב, ואמור להם עם השם, ויחללו את שמי בגויים, ואמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. זה חילול השם, שם ישראל יושב בגלות, זה חילול השם. זה חוסר הבנה של, 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 זה מתחיל מדעת אלוהים, משם משהו לא מיושב, מהשורש של הכל, מראש פסגת המחשבה, שם המחלה מתחילה. איך אדם יכול לחיות בחול ולעכב את השכינה מלחזור לציון? ולא מבין שהוא מעכב את כל הגאולה, את כל המהלך האלוהי הכללי.
הוא עושה את מצוחי רבים, הוא עושה את זה, זה
צוחר, יש גם פה הרבה צוחר רבים, יש פה הרבה מה לעשות.
שם זה יותר חמור.
לא, מה זה יותר חמור? זה חמור שנשארים שם.
נכון.
זה בעצמו חמור. אני לא מדבר עכשיו שליחות שאדם הולך וחוזר, אבל מקומך צריך להיות בארץ. אז זה בעצמו בעיה, להשתקע שם. הרב צוקרמן פעם, אני מכיר מישהו שהוא היה עסוק בלשלוח רבנים לקהילות בחול וזה, והוא אומר לו, אתה אחראי על השואה הבאה.
מה?
אתה אחראי על השואה הבאה. על ההתבוללות של עם ישראל, אתה אחראי על השואה הבאה. כן, כי אתה שולח אנשים ואתה בעצם משמר את הקהילות בחול. צריך לעלות אותם לארץ, ואותם לעלות לארץ, ולא לקבע אותם שם. הוא עשה תשובה, כן, הוא התפטר. הוא התפטר, הוא התפטר. זו התשובה שלו, כן, זו התשובה שלו. הייתה לו תשובה, כן. לא לשלוח אותם. אתם מבינים? אוקיי, תראו, כל זה, אתם רואים שעולות פה כל מיני דוגמאות. דוגמאות, כי אתה אומר, יש חסרונות, יש זה. ממה זה מתחיל? מדעת האלוהים, בסדר? אוקיי, בואו נתקדם רגע בפסקה שלנו, בסדר? כי אנחנו עוד פעם גולשים להרבה הרבה דוגמאות. אבל זה עוד דוגמאות, יכול למצוא עוד הרבה דוגמאות. אוקיי, אז אני חוזר. הצימאון החי המוחש הזה ממלא באורו ומתיעות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים. זה לא תורה שהיא רק מרחפת באוויר, קודש המנותק מן הטבע, אלא זה קודש הפועל בחיים החברתיים, הלאומיים, הארציים, המעשיים. הולך ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. כלומר, האומה היא חפצה לשוב לנורמליות שלה. היא שווה בתשובה. היא חוזרת, הנשמה הזאת שפרחה מן הגוף, כל ימי הגלות, היא חוזרת אל הגוף, היא חוזרת לחיים שלמים יותר, לתרבות נשמתית אלוהית, לחיות את האלוהים בארץ, כאומה, בכל המערכות הכלליות היותר גדולות, לחיות אותם בצורה יותר שלמה, יותר מוסרית, יותר על פי הדרכה של התורה, כל הזמן להופיע את האור הזה בארץ. זה המקום להופיע את זה, זה ארץ ישראל. לכן זה קורה לנו לשוב בתשובה. השיבה לתשובה זה פה לעלות לארץ, כן? תנועה הציונית, זה תנועת התשובה הגדולה ביותר ב-150 שנה האחרונה. כי היא משיבה את האומה לנורמליות שלה. והתביעה הסימפתית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. תגיד, טוב, זו אומה, היא כאילו מאוהבת בקדוש ברוך הוא, אז זה מתגלה בכל הטוב, בכל האור, נכון? לא, הוא אומר, אדרבה, הפוך. היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים ומודבעת מישראל, זרע אברהם ואבי. כלומר, תראו, הוא אומר פה דבר מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק. הוא ממש פותח עיניים לראות. הוא אומר, האומה, היא רוצה לשוב לחיים שלמים, נכון? לחיים נשמתיים, תרבות נשמתית, רוצה לשוב אל הנבואה, אל בית המקדש. אז איך זה מתגלה? בכפירה. וואי, מה זאת אומרת? כן, למה בכפירה? כפירה נגד כל האמונה הקטנה, על כל גווניה. אמונה שהיא מתייחסת אל האלוהות מבחוץ. לא חיה אותו באהבה, בסימפתיה, בדבקות, בהזדהות, אלא מבחוץ, יחס חיצוני, לרצות אותו, יראת העונש, הגדרות, מבחוץ. אז באה הכפירה ומנגחת את זה. תראו, זה לא דברים של פעם, של דימי הרב קוק. אתמול קראתי איזה אלון פה בבית מדרש למעלה, שזה לא משנה. אני קורא, אני אומר, כל מה שהוא כותב פה זה דברים מאוד נחמדים, אבל זה הכל, בא כל הזמן לדחוף אותי מבחוץ, כאילו, לא לעורר את הטוב שבי, ליצור אצלי הזדהות, אלא ליצור אצלי מין כזה הנאה מתוך פחד, מתוך אינטרסנטיות. זה יחס חיצוני. לא, האומה היא בוחלת בזה. היא רוצה לבחור בטוב מתוך הזדהות, מתוך יחס לא מבחוץ. שמות הבעלים, כאילו יש לך, כמו היחס של הרסר של הבסיס, שמות הבעלים, נכון? אני כאילו לא אוהב אותו, לא מתחבר אליו, אבל אני אעשה מה שהוא אומר, נכון? כי זה עדיף לי, כן? ואני צריך עוד שבת להישאר בבסיס, ואני עוד שעה ביציאה, נכון? אז זה יכול להיות, אז זה גורם גם, שתראו, אני לא באמת סובל אותו את הרסר של הבסיס, נכון? אני אעשה מה שהוא אומר, אבל ברגע שהוא לא פה, אני לא אעשה מה שהוא אומר, נכון? הוא ברגע ש... אני אעשה את המינימום, שמה שאני חייב, אני אעשה... אז זה שונה מאדם שהוא מואב בהשם, או מדור שהוא מואב בהשם, שיש לו סימפתיה אל הסגב האלוהי, אל המוסר האלוהי, אל הקודש, להופיע אותו בחיים, אז הוא יתחפש רק מה להוסיף עוד, איפה להיות יותר כללי, יותר שלם, יותר לסדר את החיים בצורה אלוהית. האומה היא רוצה את זה, היא רוצה אמונה גדולה. אז מה התשובה שלה גורמת? גורמת לכפירה. לכפירה באמונה בהופעה הקטנה שלה. שהיא מחוללת האמונה הקטנה, דתיות קטנה, דתיות פרטית. האומה בוחלת בזה, היא נלחמת בזה. זה צריך סדר גודל של הרב קוק לומר דברים כאלה.
אבל אדם שמשל...
זה משהו פוגש. זה משהו פוגש. הוא פוגש את ההופעות של זה, הוא פוגש את החסרונות. הוא פוגש אפילו, הוא מרגיש אני יותר שלם מהם. נכון, נכון, אתה צודק. 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 זה הרב כותב בהמון מקומות, שאנשים מחפשים מענה שלם לתביעה שלהם, מענה גדול, מענה כללי. אנשים הם מדעיים, אנשים יש להם רצון, תיקון עולם מלכות, לא משנה. הם פוגשים כל מיני הדרכות פרטיות או עיסוק. לא, לא, תשובות של הכלל או דברים שעסקים בתיקון העולם או מהלכים. לקחת אחריות על הכלל, לא, לא. לא נפגשים עם זה. זה לא כולם פה באים למכון מאיר, נכון? יש עוד ישיבות כאלה, כל מי שעוסק בתורת הרב קוק וזה, אבל שאם לא נפגשים עם דברים שאומרים לא, זה לא... מה שיש לנו יותר גדול. זה קוראים לכפירה. זה גורם לנגח את החסרונות. תראו, חסרונות זה מעורר התנגדות. תדעו. כשהחסרונות הם יותר מצומצמים, כשהם מצטמצמים יותר נכון, ההתנגדות יורדת. כשהם נעלמים, תיעלם גם ההתנגדות. ההתנגדות היא מוצדקת לפעמים. היא באה בסוג של, פה הרב אומר, איזה מין תופעת לוואי של הרצון של האומה לגדול. של הרצון של האומה להופיע את שם השם בצורה מלאה, אז היא מתנגדת למה שמצטייר אצלה בתור הופעה קטנה, מצומצמת. מאיפה מתחילה הופעה מצומצמת? חזרנו לפסקה הראשונה. מדעת אלוהים. דעת אלוהים לא מבוררת, אז זה מחולל דתיות מצומצמת. מהלך מאוד עמוק, בסדר? יש בהרבה כתבים של הרב הוא מרחיב את זה, מבאר עוד נקודה פה, נקודה שם, מהלכים שלמים. פה זה מאוד, כן, אבל הוא קושר את זה פה, את הדעת אלוהים, לכל תהליך התחייה. זה השורש של כל תהליך התחייה. אז אנחנו אמרנו ככה, אז התביעה הסימפתית האלוהית, כלומר רצון להופיע את הטוב, את השלם, את המוסרי, בארץ, היא מופיעה בהתחלה בתור, באופן שלילי, ככפירה. בגרשה את ההרגשות העליות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחד נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה, אמרתי לכם, מבחוץ, יחד של הרסר, וכוח של אלמות, אלמות זה כאילו תקיף, מבחוץ, הבאים משמות הבעלים, כאילו, מחוסרי ההורה העדינה של עירת הוממות ואהבה התאורה הקדושה, שזה האידאל של היהדות. עירת הוממות, אהבה התאורה הקדושה, שקבלת מלכות שמיים ומבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי, זה, ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, יש כל מיני כופרים מוכשרים כאלה, נכון? כן הולכת ובת גבורת החיוב במחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, הרגע שנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומחבר את כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, בולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה היא, זאתי ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. אני מסביר. ככל שהכפירה יגדלה, זה מעורר אצל אנשי האמונה צורך לתת לה מענה. נכון? יש שם קלקול פה בירושלים, אז יש הפגנה נגד הקלקול, נכון? מה? כזה, מה? נכון? זה לא רק הפגנה. אז מה שמכין את ההפגנה זה, אתה מפתח משנה סדורה ביחס לכל ה... תופעות האלה השליליות, זה מעורר, הכפירה היא מצריכה את אנשי האמונה לגדול, היא מצריכה אותם לברר את הנושאים, היא מצריכה אותם לעשות שינוי בעצמם, להיות יותר שלמים, למעט את ההתנגדות, ולכן, אז לפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כן, אתם יודעים של הרב קוק, הוא כותב נגד שלושת עמודי הכפירה שמה, שהיו בדורו שמה, זה היה אחד העם, פרדצ'בסקי וברנר, לא משנה, זה כל מיני דמויות כאלה שכתבו דברים מאוד קשים, שמה מובילים, מובילים של הכפירה, זה לא, זה דמויות לא קטנות, יצאו מבית המדרש אלה, חלקם פה למדו הרבה מאוד גמרא לפני שהם נהיו אבות הכפירה, בסדר? הרבה מאוד אפילו, בסדר? בקיאים וחריפים, ויצא מהם קלקולים מאוד מאוד קשים. אז יש, איך אומרים, אנשים מוכשרים להוביל את השלילה. אז שנייה, נועה. כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. יש אנשים, יש מנהיגים רוחניים לאומה. תלמידי חכמים עצומים, כמו הרב קוק, תלמידה, כן, הרב ציודה, כולה שהם, הם ועוד, כן, ענקי עולם כאלה, שהם הם מפתחים מכוח השלילה גם משנה יותר שלמה לאומה. הרב קוק הוא כאילו כתב משנה סדורה שהיא מעבירה את עם ישראל מהגלות לגאולה, מהקטנות של האמונה, או מאמונה גלותית, או מדל אדמות של הלכה, לאמונה ארץ ישראלית, תורת ארץ ישראל, יוד בית מיל כמרחב מחנה ישראל, להבין את כל הכוחות שפועלים בה, להבין מה היחס הנכון לדעת אלוהים, אז הכפירה היא, איך אומרים, היא קטליזטור לתהליכים, והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה היא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים. גואלנו את שמו קדוש ישראל. זאת אומרת, תראו, ארץ ישראל היא כאילו... לא, עוד פעם, כאילו. רוצה להיות עוד כאילו, בגללך, אתה אשר. אני רואה בך אחראי הבלעדי לכאילו. אז... ארץ ישראל היא הבסיס, הכלי שהאור האלוהי הגדול אמור להופיע בו. שדעת אלוהים, הבינה יותר שלמה אמורה להופיע בו. שהנבואה אמורה לחזור בו. הכל מתקבץ לפה, בסדר? אז כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה, כלומר כל הכישרונות של האומה הישראלית, כל ההופעות שכבר הופיעו, כל העתיד שצפוי לנו, הכל, הכל... הולך ומתקבץ לפה, הולך להופיע פה בצורה שלמה, ארץ חמדה, ארץ קודש, שהקודש שופע דרכה, ארץ צבי וארץ חיים, חיים יותר שלמים בארץ. אבל אם דעת אלוהים היא לא מבוררת, מסתכל על כל המהלך הזה מבחוץ. לא שותפים אליו, לא רואים בו משהו אלוהי, לא רואים טוב באחינו שעסוקים בבניין הארץ ומלחמה עליה, לא רואים. כן, מה אתה אומר?
יש לי עניין אנשים שחוקר התורה, אתה יודע ספר לקפור, זה מה שאלה של
האנשים
האלה, כאילו, הם חקרו
ולא... לא, לא קשור לחקרו, לא, 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 זה הרבה יותר מה.
איך אתה מגיע למצב שאתה כופר?
כי לא
שלם. לא, אני מצוי בבית המדרש, הם ימדו,
כל אחד ואז... הרב, יש לו פסקה, יש לו... מה? הרב כותב, הוא כותב דווקא, לימדתי את זה בשבת שהיינו פה בשבועות, אז יש לו פסקה באורות התורה, הוא כותב, הוא דווקא מתייחס בפסקה הזאת, יש לו פסקה, זה עוד פעם, זה סיבות פרטיות, אז צריך להבין את הרקע, ברקע זה תנועת ההשכלה, אנשים התחילו ללמוד, מדעים, פסיכולוגיה, אתה מבין? היה קומוניזם, זה הליב הרבה אנשים, סוציאליזם, כל מיני רעיונות כאלה, בתיקון מלכות סטלין כזה. דברים כלליים, נושאים וזה, והרב שלו מדבר על נקרא לחכות בציצית, מתי פוסל, מתי פוסל, אומר, זה לא, בוא, נתעסק בדברים רציניים, דברים כלליים, דברים שמניעים את המערכות הכלליות של העולם. ובאמת, התורה היא לא אמורה להצטמצם בחוטים של ציצית, היא גם אמורה להתעסק בחוטי הציצית, אבל גם, כמו תורב את הרב קוק, אמורה להתעסק בדברים מאוד כלליים, בתיקון עולם לחוט שדאי, אז מה שקרה, זה אנשים, איך ביאליק יש לו שיר, מול ארון הספרים, כולם לקח נשא הרוח, ונותרתי אני לבדי, מול ארון הספרים, כאילו מתאר, אני יושב בישיבת וולוז'ין, יושב עם הגמרה הזאת, מדפים האלה עם האבק, ישנים, כן, כאילו. בסוף גם אותו לקחה רוח. נכון? אז הוא כותב, הרב יש לו באורות התורה שם הפסקה, שהוא כזה היה נפש שירית, ככה אומרים ש... הוא לא כותב את זה עליו, הוא אומר שאנשים יש להם נפש כזאת, הם צריכים לעסוק באגדה, באמונה, לא... הוא התעסק הרבה בהלכה, בגמרה, בסוף לקח אותו הרוח. כן. רוח הכפירה, רוח ההשכלה. אחד העם הפוך, הוא גדל בבית חסידי, והוא כזה מאוד שחלטני, מאוד חד, מאוד. והוא ראה בכל ההנהגות של החסידות דבר שזה גרם לו להתנגדות פנימית מאוד גדולה. בסדר? אז זה סיבות פרטיות לפעמים, סיבות זה. בכל מקרה...
אם הגופים הכי גדולים זה אנשים שהם ממש למדו, ממש למדו. שאני שמעתי.
אני אמרתי עכשיו, אני יודע, יש גם, לא יודע, בסדר. אני אומר מה היה בימי הרב, אני יודע. אז מכל מקום, הכפירה היא באה מזה שהתורה היא לא מופיעה, או הדתיות בצורה שלמה, וזה בא בגלל שדת אלוהית היא לא מבוררת. ולכן הרב מתחיל שמה. במה היחס שלנו אל האלוהות? ממילא זה יתראה בחיים יותר שלמים, בחיים שיש בהם שאיפה מתפתחת, כל הזמן להופיע את השם יתברך יותר, באופן פרטי, באופן כללי, באופן עולמי, לא, אפילו לא רק באופן לאומי, באופן הווייתי, להופיע את שם השם בארץ, וכו'. ומילא, לא תהיה התנגדות, כי הופעת השם היא גדלה ושלמה ומתפתחת כל הזמן, מבטאת איזה משהו אצילי וכו'. ולא יחס חיצוני אליו, וזה מעורר הרבה מחשבה על המקום הפרטי שלי, על מה יצא לי מזה, כל מיני דברים שהם מבטאים קטנות וחוסר שותפות לפעמים, התופעות לוואי, למהלכים אלוהים, חוסר התייחסות אליהם וכו'. בסדר? וידך זיל גמור, איך אומרים, יש לנו פה פתח חוכמה, שעכשיו לך תחשוב עליו כל החיים. זה המון המון, תן לחכם ויחכם. המון המון להתבונן על הפסקה. זו פסקה מאוד מאוד גדולה וחשובה. בסדר? עד כאן ברור? העסק ברור? טוב, אז נמשיך שיעור הבא, הפסקה הבאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.